עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
כל אנחנו נמצאים סמוך לחג הפסח, נעסוק היום בעניינה של ההגדה, בסייעתא דשמיא, נראה מספר היבטים כדי לרומם את הסדר, את הסדרים. ראשית, ליל הסדר זה היה הלילה שבו יצחק מברך את יעקב, זה הלילה כפי שחזה בפרקי דרבלזר מתארים בקטע הראשון, הגיע ליל יום הפסח, קרא יצחק לעשו בנו הגדול ואמר לו בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, כדי לעשות קו ואוצרות כללים נפתחים בזה הלילה, אוצרות טרג'רס של ברכה, עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברכך, אותו דבר אומרת רבקה, דילגתי שורה, אמרה רבקה ליעקב, בני הלילה הזה, כדי לעשות קו, אוצרות תללים מפתחים בו. אלונים אומרים בו שירה, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל, זה לילה ששערי הברכה פתוחים, ולכן מאוד כדאי בתחילת הלילה לברך את הילדים, נכדים, להתברך מהדורות הקודמים, כי זה לילה שברכות עוברות מדור לדור. זה דבר ראשון. דבר נוסף, עוד לפני שאנחנו יושבים ומתחילים את הסדר של הלילה, את הקדש ורוחץ, כדאי דבר ראשון להסתכל על הקערה ולהסביר מעט מה יש בה, ולא רק בצד הטכני, אלא דרך מה שנסביר, נוכל להבין את הכיוון של כל הלילה. דבר ראשון, חשוב לומר, בלילה הזה ישנה מצוות שהן מהתורה, מצוות שחכמים תקנו לנו מהתורה, סיפור יציאת מצרים, מהתורה אכילת מצה. חכמים הוסיפו עוד מצווה, לשתות דלת כוסות, ומצווה נוספת לאכול מרור. אלה המצוות. בא הרמב״ם ומלמד אותנו ישנה מצווה חמישית, והמצווה הזאת מופיעה על הקערה שלנו, והיא החרוסת. כותב עליה הרמב״ם בקטע השני, כדי לסמן את זה בקו, בהתחלה, חרוסת, מצווה מדברי סופרים, זכר לתית, שהיו עובדים בו במצרים. ומסיים הרמב״ם, בסוף הקטע השני, המילים האחרונות, ומביאים אותה על השולחן, בלילי הפסח. זאת אומרת, יש מצווה נוספת, שעל השולחן, בליל הסדר, בלילות הסדר, יהיה חרוסת מתחילה ועד סוף הלילה. והמעניין הוא שהחרוסת, אומרים בעלי התוספות, פעם היחידה, מה הרסיפי? איך מכינים חרוסת? נאמר בקטע השלישי, בתשובת הגאונים מפרש, לעשות חרוסת מפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. כל פרי שמופיע בשיר השירים, שכמובן משווים אותנו לפרי, מזה עושים חרוסת. תפוח, תחת התפוח עוררתיך, רימון, כפלח הרימון רקתך, תהנה, תהנה חנתה פגע, תמר, אלה בתמר, אגוז, שקדים ויין. הנה, חרוסת מתוקה ביותר, תפוח, רימון, תהנה, תמר, אגוז, שקדים, כדאי באמת למצוא את הפירות האלו ולעשות מזה את החרוסת. אבל מה שלא ברור, איך כזאת חרוסת מתוקה וטעימה יכולה להיות זכר לתית לעבודת הפרך, לקושי של השיעבוד שהיה במצרים. זה הרי דבר הפוך לגמרי מעתית. אלא החזה מלמדים אותנו כאן, ולכן זה צריך שזה יהיה על השולחן כל הלילה, וזה נמצא על הקערה. מה שהיה מר אתמול, מה שהיה קשה אתמול, לאט לאט, מחר זה יהפך להיות מתוק. לא להיבהל מקושי, זה תהליך. ככה הדברים הולכים. והמוטיב הזה מופיע בהגדה בהרבה מקומות, ומיד נראה עוד כמה מקומות. בכל אופן, זה דבר ראשון שיש על הקערה. דבר נוסף שיש על הקערה, זה הביצה. הביצה, זכר לקורבן חגיגה. אבל הביצה הזאת שהיא זכר לקורבן חגיגה, צולים אותה קצת על האש. שורפים קצת את הקליפה. כי אף על פי שזה בא לרמוז על קורבן חגיגה, צריך לזכור, אין לנו עדיין חגיגה, כי בית המקדש חרב. באותו לילה שחוגגים את יציאת מצרים, זה גם אותו לילה שיצאנו מירושלים. זאת אומרת, השנה ליל הסדר שבת, השנה תשעה באב זה גם בשבת. אז לכן, אמנם הביצה מסמלת קורבן חגיגה, אבל גם שורפים את זה קצת, כדי להזכיר לנו את מה שנשרף, את בית המקדש, באותו לילה, יום צאתי ממצרים, זה יום צאתי מירושלים. אבל אולי עוד הסבר לביצה שנמצאת על הקערה. דבר נפלא. אנחנו יודעים שכל ציפור, כל עוף, ברגע שהציפורים והעופות שומעים רעש, הם ישר עפים. זה האינסטינקט, זה הטבע שלהם. אבל כאשר היונה או הציפור דוגרים על הביצה או על האפרוח, על הגוזל, הם לא זזים. קל לתפוס אותם. אז ברור שציפור, יונה או כל עוף כנף דוגר על הגוזל, הם לא זזים, כי הטבע של כל בעלי החיים, אם זה אריות ונמרים, ציפורים, חיות, כלבים, חתולים, הטבע של כל בעלי החיים, ברגע שהם יצרו חיים חדשים, הם שומרים עליהם. הם מגדלים אותם. הם מכינים אותם לחיים. הם לא יעזבו אותם. יעשו הכל, למרות שהם מסתכנים. זה הטבע. אבל מדוע כשהציפור, כשהיונה דוגרת על הביצה, היא לא זזה. אין פה עדיין חיים. היא צריכה לברוח. זה הטבע שלה. למה היא לא בורחת? ששומעים רעש או מתקרבים אליה. כי הציפור מבינה, וגם הגוזל וגם היונה, סליחה, הציפור והיונה וכל העופות מבינים שהביצה הזאת היא פוטנציאל של חיים. מזה יצא חיים. אז היא כבר שומרת על הביצה. מה אנחנו נגיד? על הפוטנציאל שלנו. אנחנו גם שומרים עליו. גם רוצים להוציא אותו מהכוח אל הפועל. לכן הביצה על הקערה באה ללמד אותנו. פסח זה הזדמנות מיוחדת. שבו אנחנו מגלים את הכוחות שלנו. בו אנחנו מתחברים אל עצמנו. ומוציאים את זה מהכוח אל הפועל. זה החירות של פסח. עוד דבר יש על הקערה. זרוע. לוקחים כנף של תרנגול, צולים אותו על הגז, מניחים אותו על הקערה. כמובן לא אוכלים את זה, גם אם אוהבים את זה, כי בליל הסדר לא אוכלים שום דבר שהוא צלי. צלי אוכלים רק קורבן פסח. אין, אז לא אוכלים. אוכלים מבושל. אבל הזרוע הזאת מסמלת, מזכירה את מה? את קורבן פסח. מה מיוחד בקורבן פסח? א', אוכלים אותו בלילה. ב', אוכלים אותו בחבורה. ג', אוכלים אותו צלי. מה עומד מאחורי ההלכות האלו? כי הקורבן פסח בא ללמד אותנו, אם אנחנו רוצים להצליח, חשוב מאוד שנדע מי אנחנו. מי אני? מה מיוחד בנו? איך יודעים? א', האדם צריך מדי פעם להיות עם עצמו. הזמן הכי טוב שאדם יכול להיות עם עצמו זה בלילה. כי ביום האדם עובד ורץ, שאדם נח, אז הוא חושב על מעשיו, על הכוחות שלו, על מה הוא יכול לעשות וכו'. אז דבר ראשון, קורבן פסח אוכלים אותו בלילה. דווקא בלילה. למרות שקורבנות אוכלים לילה ויום, זה רק בלילה. כי זה בא ללמד אותנו, בלילה זה זמן שאנחנו יכולים להכיר יותר את עצמנו, יש לנו זמן יותר לעצמנו. עוד דבר, אוכלים אותו בחבורה. כי לא מספיק שאדם יודע מי הוא. אדם גם צריך לדעת איך את החיים שלו הוא מחבר לחברה. אוכלים אותו בחבורה ביחד. האדם הוא לא חי לבד, הוא חי ב... חבורה במעגלים שונים, איך במעגלים השונים שלו הוא יודע ללמוד מאחרים, הוא יודע את הטוב, את המיוחד שבו לתת לאחרים. והדבר השלישי זה צלי אש. בלי ספייסי, בלי כל ה... ששמים מסביב, שנותן לזה טעם יותר טוב. להיות ריג'נל, להיות אמיתי. אז הצלי אש, הקורבן פסח, בעצם בא ללמד אותנו חירות, זה כשאדם מכיר את עצמו, וכשאדם חי את החיים האמיתיים שלו, והוא שמח איתם. אז זה עוד סימן שנמצא כמובן על הקערה. והמצות, והמצות עצמם, באים ללמד אותנו את הדבר הגדול ביותר של החיים, לא להחמיץ הזדמנויות. Don't miss opportunity. שאנחנו נותנים לדו, לעיסה, לטפוח, מקבלים את הלחם הכי טעים בעולם, אבל הוא טוב רק ליומיים, שלושה, ארבעה. נהיה ירוק, זורקים אותו לפח. גם לפני זה. את המצה אנחנו יכולים לאכול חודשים וגם שנים. כי לא החמצנו את ההזדמנות. פסח, ליל הסדר, זה זמן שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הגדולה הזאת פעם בשנה. כי אם ניקח אותה כמו שצריך, זה ילווה אותנו כל השנה. אז נתנו קצת טעימות מה יש על הקערה. עכשיו אנחנו מבינים את הכיוון הכללי של הלילה, ומתחילים להיכנס לתוך ההגדה עצמה. וכמנהג בקטע הרביעי, לשיר את סימני הסדר. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ. יש לנו פה 15 שלבים. 15 מדרגות. כי בלילה הזה לומדים דבר הכי חשוב בחיים. לא קופצים. זה פרוסס, זה תהליך. לאט לאט נשיג את כל המטרות שאנחנו רוצים. אבל לא לדלג, לא לקפוץ. 15 זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. יוד קיי. השם המיוחד הזה, יוד מסמל, רפרזנט, עתיד. יוד בראש מילה, הופך את המילה לעתיד. ילך, יבוא, יגיע. היי, זה בעברית, לקחת. זה פרזנט, זה עכשיו. היי לכם זרע, וזרעתם את הארץ. אומר יוסף למי? למצרים. אומרים בלילה הזה, הלחמה עניה. מי שיודע לחיות פה, בשביל פה ובשביל שם, לחיות את היום ולחבר את זה למחר, יוצא מכל מיצר. מן המיצר קראתי יה, ענני במרחביה. אז המסגרת של הלילה זה 15. וכאן, דווקא אולי כאן, ממש בהתחלה, אפשר גם אחר כך, ברשימה הזאת, של ה-15 דברים, יש דבר מעניין. מוציא מצה. מה זה מוציא מצה? מברכים על המצות, המוציא לחם מן הארץ. ומברכים על המצה, גם מה? על אכילת מצה. אז למה זה שני דברים? שעושים קידוש בתחילת הלילה, קדש. מברכים בורא פרי הגפן, וביחד עם זה גם מברכים מקדש ישראל והזמנים. וזה לא נקרא שניים, זה נקרא מה? דבר אחד, קידוש. אז למה מוציא מצה זה שני שלבים? אז מאוד חשוב לזכור. על הקערה יש לנו הרי כמה מצות? שלוש מצות. אנחנו בשלב מסוים מגיעים ליחץ, חוצים את המצה האמצעית, חלק שומרים לאפיקומן, ונשאר לנו על הקערה שתי מצות שלמות, ובאמצע מצה שבורה. נכון? מגיע הלילה, הסעודה, נוטלים ידיים, מחזיקים את השני המצות השלמות, באמצע את המצה השבורה, ביחד, ומברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם המוציא לכם מן הארץ. אחרי הברכה הזאת היא, לא מיד מברכים על אכילת מצה. מורידים את המצה השלמה מלמטה, מניחים אותה לשולחן. מחזיקים ביד את המצה העליונה ואת המצה השבורה באמצע, ועליהם מברכים על אכילת מצה, ואז אוכלים. על אכילת מצה. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. המוציא צריך לחם משנה. כמו בחג, כמו בשבת. זה המצה השלמה למעלה, המצה השלמה למטה. לא נעים להשאיר את חצי המצה ככה סתם, אז היא באמצע, בסנדוויץ'. מברכים על זה, המוציא לחם מן הארץ. עכשיו יש מצווה חדשה, והיא אכילת מצה. אז כדי לבטא את המצווה החדשה, לתת לה סימן עיקר, את המצה למטה, שמים בצד, מחזיקים את המצה למעלה ואת המצה באמצע. וכדאי מאוד להסביר את זה לפני נטילת ידיים, או עכשיו, שכולם יזכירו לעשות את זה אחר כך, למי שיש לו קערה. אז לכן זה מוציא, ויש גם כן מה? מצה. ששני דברים, שני פעולות שונות. כך זה להלכה. לא תמיד שמים לב, אבל כדאי באמת לעשות את זה כך. והנה אנחנו נכנסים לקידוש. וגם כאן, לפני הקידוש, צריך להגיד לבני הבית את הדבר הבא. תמיד בשבת, בחג, שעושים קידוש, בעל הבית מקדש, הילדים, המשפחה, הערוכים, יש להם לפעמים יין לידם, לפעמים אין להם יין, לפעמים מוזגים להם קודם, לפעמים לא, לפעמים בכלל לא שותים יין, רק המקדש, תואם, שותה, ואחר כך בסעודה כבר ישתו יין. נכון, כרגיל. בליל הסדר, מכיוון שהכוס הראשונה היא כוס מארבעת הכוסות, וכולם חייבים בארבע כוסות, אנשים ונשים, כי גם הם היו באותו הנס אנשים. אז לכן, שבעל הבית מקדש, כי ברוב עם הדרת מלך, כל המסובין, להגיד להם להחזיק את הכוס ביד. לא שתהיה מונח על השולחן, וכשנשתה, נשתה ונשתה, להחזיק אותה ביד. כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא. וכך בכל ארבעת הכוסות. וכאן, עוד דבר ראוי להגיד לפני, שמקדשים במשך הלילה, כל פעם שאנחנו נקרא בהגדה, מגביעים את הכוס, תמיד צריך באותו רגע לחסות את המצות. מניחים את הכוס, מגלים את המצות. תזכרו, בשבת, שאנחנו עושים קידוש, מה קורה לחלות? הן מכוסות. כי הרי צריך קודם המוציא ואחר כך הגפן, כי זה יותר קרוב לארץ. אבל היין, זה דבר חשוב, נקבע עליו קידוש, מכסים את האכלות, גם בלילה הזה. תמיד שמגביעים עד הסעודה, מגביעים את היין, מכסים את המצות, מניחים את הכוס, את הגביע, מגלים את המצות. ואז מקדשים. וכולם יודעים כבר מהגן, מבית ספר, מהחדר, ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אבל מה זה? חוץ מלהגיד את המילים האלה, צריך להסביר את זה. בלילה זה כל דבר מסבירים. אז הנה בואו נסביר. דבר ראשון, בקטע החמישי, בקדש, כותב לנו רשי וכל הראשונים, כדאי לעשות קו, הנה ארבע לשונות של גאולה. ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה אמורים בגלות מצרים, לעשות קו קטן, והוצאתי. עוד קו קטן, והצלתי. עוד קו קטן, וגאלתי. וקו רביעי, ולקחתי. הנה, יש לנו את הלשונות לפנינו. מה זה? מה זה בדיוק? פשוט וברור, בדיוק חצי דקה. נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים בקטע השישי. ויאמר לאברהם, כדי לעשות קו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, עד כאן לעשות את הקו. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יגיע הזמן, עוברים למדינה אחרת. גולים מארץ ישראל. אבל החיים בהתחלה היו מצוינים. היה שם את יוסף הצדיק, יעקב, משנה למלך, או איזה חיים היו. שלב הבא, עוד קו, ועבדום. יום אחד פתאום נהיים מה? עבדים. עוד קו, ועינו אותם. לא סתם עבדים. עובדים עבודת פרך. זה בורא העולם אומר לאברהם מה שהולך להיות. עכשיו עוברים לעמוד הבא. מספר 2, פייג' נאמבר 2, למעלה. עוד מספר 7, הנה תראו את התהליך, איך יוצאים מזה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, כאן כדי לעשות קו, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, נקודה. שלב ראשון, יוצאים, מה זה והוצאתי? מאיפה הוצאתי? לא ממצרים. הוצאתי אתכם מעבודת פרך. יותר לא עובדים בפרך, אבל עדיין מה? עבדים. שלב הבא, והצלתי אתכם מעבודתם. כבר לא עבדים. הצלתי אתכם מעבודתם. כבר לא עבדים. אבל עדיין איפה נמצאים? במצרים. שלב הבא, עוד קו, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. יציאת מצרים. אבל זה לא נגמר. שלב הבא, עוד קו, ולקחתי אתכם לעם. קבלת התורה, בניין המשכן. עכשיו מבינים מה זה ארבע לשונות של גאולה? זה תהליך בשלבים של העבדות, שלב אחרי שלב יוצאים מזה עד שנהיים עם השם. אבל עוד דבר מעניין על ארבע כוסות. ארבע כוסות זה לא רק כנגד ארבע לשונות של גאולה. כותב לנו רש"י בקטע השמיני, ארבע כוסות שלושה כנגד ג' כוסות שנאמרו בפסוק זה. וכוס פרו בידי. ורביעי ברכת המזון. מה זאת אומרת? ששר המשקים מספר את החלום ליוסף, מה הוא אומר לו? שלוש פעמים את המילה כוס פרו. אז פה בכלל לומדים על יין, כוס פרו. הנה, הפסוקים בקטע התשיעי. כדי לעשות קו. פעם ראשונה, קו ראשון וכוס פרו בידי. ואקח את הענבים, ואסחט אותם, עוד קו, אל כוס פרו. עוד קו, ואתן את הכוס על קו פרו. שלוש פעמים שר המשקים מזכיר את המילה כוס. שלוש כוסות ראשונים. וכוס רביעית, ברכת המזון. מה פירוש הדבר? איך יוסף הצדיק ידע ששר המשקים הולך לחזור לעבודה? ואיך הוא ידע ששר האופים הולכים לתלות אותו? יוסף לא היה נביא, איך הוא ידע? פשוט מאוד. תראו מה חולם שר המשקים בקטע העשירי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפניי. הוא רואה עץ גפן. עץ גפן, כדי לעשות קו, ובגפן שלושה שריגים. שלושה ענפים. טרי, ברנצ'ה, שלושה ענפים. זה שלב ראשון. שלב הבא, והיא כפורחת עלתה. עוד קו. מה זה כפורחת עלתה? יש פתאום עלים. ליבס, עלים. אבל זה לא נגמר. שלב הבא, עוד קו, ניצה. מה זה ניצה? פרחים. זה ברכת האילנות, פרחים. מה יוצא מהפרחים? ענבים. שלב הבא, הבשילו אשכלותי הענבים. אז רואה פה יוסף, תהליך, פרוסס. זה אמת. הוא חוזר לעבודה. מה רואה שר האופים? בסל העליון, מכל מאכל פרו. רואה לחם, רואה עוגות, רואה דברים מוכנים. זה לא אמיתי. למה? כי אין חרישה, צריך חרישה, וזריעה, קצירה, תחינה, לישה, תדו, אין את, זה, אין את כל התהליך. לחם לא יורד מהשמיים, גם המדבר לא ירד לנו לחם מהשמיים. לא קיבלנו במדבר לחם עם אדוג או עם קרינפיס. לא קיבלנו. מה קיבלנו? קיבלנו גרעינים. גרעינים קיבלנו. זה מה שקיבלנו. ומזה היינו צריכים לטחון אותם, והיה לנו את הקמח, ועשינו מזה מה שעשינו. אז רואה פה יוסף תהליך. וזה גם היה בשביל יוסף עצמו. יוסף כל בוקר קם בבית סוהר, ושואל את עצמו שאלה אחת. מתי אני יוצא מפה? מי יודע שאני פה בכלל? איך אני יוצא מדבר כזה? והקדוש ברוך הוא דרך הפתרון שהוא פותר לשר המשקים, הוא גם צריך לתת פתרון לעצמו. חכה, זה תהליך. יגיע הרגע, אתה יוצא. יוסף עשה טעות. הוא ביקש משר המשקים, תגיד מילה טובה, תזכיר אותי. אז הוא נשאר עוד שנתיים. אבל פה רואים שוב את היסוד הזה של מה שאלה? תהליך. מכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, אורחץ. המעניין באורחץ, כי זה השלב היחיד בלילה שמחובר לשלב הקודם. קדש, אורחץ. כל השלבים הבאים הם לבד. כרפס, יחץ, מגיד, רחצה וכו'. פה יש וו החיבור. ולמה? כי אין טהרה בלי קדושה. ואין קדושה בלי טהרה. קדש ורחץ חייבים תמיד ללכת ביחד. הטהרה והקדושה. אבל יש כאן עוד דבר. בא הרוחץ הזה. יסוד גדול לחיים. מה פתאום רוחצים ידיים? מה פתאום נוטלים ידיים? כי אנחנו הולכים עוד מעט להדביל את הירק במי מלח. אז שמדבילים דבר שטיבולו במשקה, צריך קודם ליטול את הידיים. אז למה לא עושים את זה כל השנה? כל השנה לפעמים אוכלים ענבים, שטפנו אותם או פרי וזה רטוב, לא נוטלים ידיים קודם. או דבר שמדבילים אותו, לא נוטלים ידיים קודם, למה? כי ליל הסדר זה התחלה חדשה. ביהדות, כל התחלה חדשה, משתדלים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. כי זה משפיע על הכל. איך אמר שלמה המלך? טוב, אחרי דבר מראשיתו. האחרית היא טובה אם זה התחיל טוב. אם זה התחיל מצוין. לכן, כדוגמה, כהן שעובד בבית המקדש, יום הראשון של העבודה בגיל 20 שנה. ביום הזה הוא חייב להישאר בבית המקדש, אסור לו להיטמע למתים כמו כהן גדול. אם חס וחלילה באותו יום נפטר אביו, אמו, אשתו, אחיו, אחותו, סבא, סבתא, הוא לא הולך ללוויה, הוא לא נטמע להם. כי היום הראשון הוא כמו כהן גדול, הוא לא נטמע למתים. התחלנו לעבוד במשכן בזמן החשמונאים, חיפשנו שמן טהור, למה? טומאה הותרה בציבור. לא, לא, מתחילים דבר חדש, משתדלים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. בכל דבר. אדם נכנס לבית חדש. פעם ראשונה, עושה סעודה, נותנים ידיים, אומר דבר תורה, מזמן, להתחיל הכי טוב שאפשר. כי זה משפיע על הכל. בלילה הזה זה התחלה חדשה, אותו דבר. לכן נוטלים ידיים. דבר נוסף. למה נוטלים ידיים? איך נוטלים את הידיים? נוהגים, בהרבה מקומות, שהילדים, הנכדים, מביאים את הנטלה עם הקערה, נוטלים לאמא ואבא את הידיים ליד השולחן. גם לאמא, גם לאבא. למה? שנרגיש מה החירות, נוטלים ידיים, אנחנו עדיין לא בחירות, כי עוד לא יצאנו ממצרים. ממצרים נצא רק בעוד שעתיים, שנגיע לבצאת ישראל למצרים לפני האוכל. עכשיו אנחנו עדיין במצרים. כי בלילה הזה, מכוח הלילה הזה, קיבלנו הרי את הברכות שעוברות מדור לדור. למה? כי יעקב שמע בקולה של אמא, ושמע בקולו של אבא. אמא אומרת ליעקב, לך תיקח את הברכות מאח שלך. תשקר את אבא שלך. אומר הבן, אמא, מה קרה? איך אני עושה דבר כזה? אסור. היא אומרת לו, אני אומרת את זה לך בנבואה, ונביא יכול להגיד לנו לא לקיים מצווה ממצוות התורה לזמן קצר. בנבואה. והוא שומע בקולה של אמא. הוא לא רוצה לעזוב את ארץ ישראל, אומר, אבא, הייתי בטוח שאני כמוך, נשאר בארץ לעולם. לא, לא, אתה מחפש אישה שם. הוא שומע בקולה של אמא ובקולה של אבא, מכוח כיבוד אב ואם, זכינו לברכות, ואנחנו מעבירים אותם מדור לדור. וכך כותב לנו אור החיים הקדוש בקטע ה-11. אומרת רבקה, ואתה בני שמע בקולי כדי לעשות קו, לאשר אני מצווה אותך. לא אומרת לך, מצווה אותך. אומר אור החיים הקדוש בקטע ה-12. שמע בקולי, פירוש, אגם שיש בדברים אלו כגניבה דעת, משקר את אבא, אם כל זה יש לך לשמוע בקולי, פירוש מלבד חיום מצוות כיבוד אב האם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה, וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעון. ולזה אמרה, שמע בקולי. וכבר כתבו שיצטדק נביא באומרו לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. כדאי לעשות קו. נביא יכול להגיד לנו לעבור על מצווה ממצוות התורה כהוראת שעה. אותו דבר הוא שומע בקולו של אבא בקטע ה-13. ויקרא יצחק אל יעקב וברך אותו ויצווהו. ויאמר לו לא תיקח לשם בנות כנען. אז מכוח כיבוד הורים זוכים לברכות. אנחנו מבטאים את זה בלילה שאנחנו נותנים את ידיים להורים, לסכנים, באורחץ. מכאן ממשיכים לעמוד מספר 3, קרפס. מספר 14. נאמר על קרפס, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא ועשה לו קטונת פסים. אומר על זה רש"י קטונת פסים בקטע ה-15, כמו קרפס ותכלת, מסביר רבינו מנוח, מרבותינו הראשונים, מביא אותו כסף משנה על הרמב״ם, שהמטיריאל של קטונת הפסים היה מטיריאל כזה שנקרא בשם קרפס. אז אנחנו מדבילים את הירק במי מלח, זה בעצם בא סימבולי לרמוז לנו שהדבילו את קטונת הפסים בדם, והדם הרי הוא מלוח, וככה התחיל גלות מצרים שמחו את יוסף. זה הקרפס. כי הלילה הזה זה ליל הסדר, הכל מסודר לפי הסדר. ואז מגיע, מה? המגיד. מגיע המגיד. מתחילים באלח מעניה. דאכלו אבטנה בארד המצרים. כשמדברים על אלח מעניה, מדובר על לחם, לא היום שכל מצה עולה הרבה מאוד, אלא לחם עוני, עושים אותו מקמח ומים, לחם זול, פשוט, אחרי יום, יומיים כבר נהיה יבש כמעט הלחם, כי היסר היא תפחה, וזה באמת לחם של ביזיון, של צער, של מרירות. זה הלחם עוני. אז אני לא מבין. מה עושים עם כזה לחם? באים ואומרים לאנשים, בואו תאכלו גם אתם, כל דכפין יתה ויוכל. לא יפה. זה לא רספקט, להגיד לאדם, בואו תאכל לחם שעוד מעט זורקים אותו לפח. לחם יבש, לחם שיש בו מרירות, את זה נותנים? התשובה היא, יש אדם? כן. יש לו לחם של עניים, לחם שעוד מעט זורקים אותו לפח, לחם של מרירות, לחם של קושי, אבל לשני גם את זה אין. לשני אין כלום. ואני נותן לו מהקצת שיש לי. בוא, תיקח גם אתה. יש לי קצת, יהיה עכשיו לי קצת פחות, ולך גם יהיה קצת. מי שאת זה יודע לעשות, זה ההתחלה של גאולה. זה ההתחלה של גאולה. שאדם יודע לתת את הקצת, את המר, את הפחות טוב, הוא לא שומר את זה רק לעצמו. מתחלק את זה עם השני. זה לא היה בשואה, לא היה במצבים קשים של עם ישראל, שככה חיו. זה הלך מעניה. שכך מרגישים, ומזמינים, בוא תיקח גם אתה. אז אפשר לומר אחרי זה, השתה אחה בשנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדי שנה הבאה בני חורין. והנה לנו כמה נפלא הדבר. בואו ותראו. הפעם הראשונה שאכלו מצות, הפעם הראשונה שאמרו, כל דכפין יתה ויוכל, היה בסדום. נאמר בקטע ה-17. המלאכים באים ללוט להציל אותו, ויפצר בה מאוד ויסור אליו ויבוא אל ביתו כדי לעשות קו, ויעש להם משתה ומצות עפה ויוכלו. בתורה כתוב מצות עפה ויוכלו. כותב שם רש"י פסח היה. מה נאמר שורה אחרי זה בפסח מצרים? כדי לעשות קו על מצות ומצות צלי אש ומצות על מרורים יוכלו. עוד ב', מה כתוב בפסח של סדום? והיצא עליהם לא תפיתך, והדלת סגר אחריו, שלא יפגיעו בהם. מה כתוב בפסח מצרים? ואתם לא תצאו עוד קו, איש מפתח ביתו עד בוקר. מה כתוב בפסח של סדום? את האנשים אשר פתח הבית יקו בסנוורים, מי שהיה בחוץ, נענש מקטון ועד גדול. מה כתוב בפסח מצרים? ופסח השם על הפתח, ולא ייתן למשחית לבוא. המשחית היה רק בחוץ ולא היה בפנים. מה כתוב בפסח של סדום? אומר לוט לחתניו, קומו צאו מן המקום הזה. מה כתוב בפסח מצרים? פרעה אומר למשה ואהרון שורה אחרי זה, ויקרא למשה ואהרון לילה ואומר, קומו צאו מתוך עמי. מה כתוב בפסח של סדום? והתמהמה. מה כתוב בפסח של מצרים? ולא יכלו להתמהמה. זה לא יאומן. יש פה הגבלה. בין פסח סדום לפסח מצרים. לא תבין אם הוא רוצה לחיות. אחרי שהוא כל כך התרחק מאברהם, הוא חייב לחזור לאברהם. להתחיל לחזור לאברהם. איך מתחילים לחזור, אומר לוט? הסטפ הראשון, פותחים את הדלת. בואו תיכנסו הביתה. איך אנחנו מתחילים את הלילה? כל דכפין. לוט פתח את הדלת. מה קרה בגלל שהוא פתח את הדלת? הצילו אותו, הגיעו לעולם מעמון ומואב, יצא מזה רות, מרות דוד, ובסופו של דבר מי יצא? משיח. מה קורה שאנחנו פותחים את הדלת בתחילת הלילה? כשפותחים אותה עוד פעם בסוף הלילה, מי מחכה לנו על הדלת? אליהו. זה ההתחלה של הלילה. ולכן, כשכך מתחילים את הלילה, עוברים לעמוד מספר 4. ופה בעצם מלמדים אותנו איך מקיימים את הדבר הכי קשה בלילה, והכי קל לקיים אותו. הדבר הכי קשה בליל הסדר, מאוד קשה, זה לא המצה, ולא המרור, ולא הקרפס, ולא החרוסת, ולא כל מה שאוכלים. זה הקטע ה-18. בכל דור, אנחנו שרים את זה גם בלילה, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנרגיש, לא נדבר רק, נרגיש, יצאנו ממצרים. אתם מכירים יהודי אחד בעולם שאפשר לומר עליו, הוא הרגיש באמת שהוא יצא ממצרים? קשה מאוד. יושבים ליד שולחן, כלים מכלים שונים, מעריכים בסדר, נהנים מכל רגע, זה נקרא להרגיש שיצאנו ממצרים? לא מדבר על מה אנחנו מדברים, מה אנחנו מרגישים, אבל כתוב, צריך להרגיש. איך עושים את זה? אומר הרמב״ם, אני למד אתכם איך עושים את זה. כותב הרמב״ם בשורה השנייה, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית במצרים. וזכרת כי עבד היית. איפה זה כתוב בתורה? הנה, בקטע ה-19, בפרשת ראה. מדובר שמה על עבד עברי, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך 6 שנים. ובשנה השביעית ישלחנו חופשי מעמך. 6 שנים הוא חוזר הביתה. אבל איך הוא, מה הוא עשה ב6 שנים האלה? קיבל כל חודש משכורת. עשה עבודה מצוינת. כולם נהנו. העבד נהנה ממה שהוא קיבל. האדון נהנה ממה שהוא עשה. נגמר, עדיל. שלום עליכם, עליכם שלום. הולכים הביתה. אומרת התורה לא. כי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו. תן לו נייס פאקג', תן לו מענק שחרור. מצונך, מגורנך, מעקבך, שברך, השם אלוקיך, תיתן לו. תן לו פריג'ידר מלא בבשר, בלחם, קמח, יין. למה? כדי לעשות קו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. לא מבין. למה צריך לתת לו? הוא גמר לעבוד, קיבל משכורת, שלום. למה? כי עד עכשיו הוא היה עבד שלי. זה היה באמת ביזנס. עכשיו הוא אח שלי. הוא חוזר הביתה אחרי 6 שנים. הוא צריך לחפש עבודה. ללכת לרעיון עבודה. צריך זמן. צריך ראש שקט. תן לו פריג'דר מלא אוכל. אשתו הילדים ישמחו. הוא ילך בנחת לרעיון עבודה. ויתחיל את החיים מחדש. תראה לו שאתה אח שלו. אתה לא בוס, אתה אח. כך אפשר להרגיש. אם בפסח אנחנו מרגישים קצת יותר קרבה, קצת, למישהו שעד היום לא כל כך דיברנו איתו. למישהו שעד היום היה קצת רחוק מאיתנו. כי אנחנו ציבור. מה זה ציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. ביחד, כולם. קרובים ורחוקים, אנחנו עם אחד. שאדם מחזק את ההרגשה הזאת בפסח, ועושה עם זה משהו, בפועל, קצת יותר יחס לשני, הוא יכול להגיד יצאתי ממצרים. וזה משה רבינו אומר לנו אותו דבר. ערב יציאת מצרים בקטע ה-20, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם. מה זה משכו? פשט. מה מושכים? מה? קחו. יש עוד פעם אחת בכל התורה משכו. איפה? בקטע 21, שיוסף בבור, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור. משכו אותו מהבור, ושברו את המשפחה. מכרו את יוסף. בא משה רבנו ואומר, אנחנו מתקנים את החטא הזה, מושכים קורבן פסח. נאכל אותו ביחד, נהיה באותו בית. משפחה, חברים, באותו בית. האחדות תתקן את הפירוד שהאחים עשו. ואז מתחילים את המה נשתנה. אופס, מתחילים מה נשתנה. סיפור יציאת מצרים, צריך הרי לברך. זה מצווה מהתורה. למה לא מברכים ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, לספר ביציאת מצרים? התשובה היא, אנחנו כרגע לא יכולים לברך. כי איפה אנחנו עכשיו? במצרים. שנגיע לבצאת ישראל ממצרים, מיד אחרי זה נברך. מה נברך? הנה, זה פה לפנינו. זה לא פה, זה יהיה שם. הנה הברכה. כדי לעשות קו על ההתחלה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאל לנו וגאל את אבותינו ממצרים. שלוש שורות אחרונות, ונודה לך שיר חדש עוד קו על גאולתנו, ועל בדות נפשנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. יש ברכה, מי אמר שאין? היא לא פה, היא תהיה במקום הנכון. כך מסביר החתם סופר. אז הנה לנו מעט, טעימות קצת, בלילה הגדול הזה. אני בטוח שלכולכם יש עוד הרבה דברים יותר ונוספים. שיתן הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו לאכול לא רק את המצה, אלא לאכול את קורבן פסח, ביחד עם המצה, מתוך ברכה, מתוך בריאות, מתוך שמחה. בלילה הזה עוד דבר נוסף שחשוב, שפותחים את הדלת לאליהו, שראש הסדר ילך עם בני הבית, יעמדו ליד הדלת, זה את רצון מיוחדת. ושפותחים את הדלת ואומרים שפוך חמתך אל הגויים, אחרי זה להשאיר אותה פתוחה עוד חצי דקה, לבקש מה שצריך, אליהו נשאר על הפתח, ובזאת השם בורא עולם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, נזכה לחירות, לברכה, לשמחה, וחג כשר ושמח.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע. כל חי תמיד.